ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מלאכות דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, וחייב על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה, כל הפעולות האלו בחלת המנחה, אם נעשו בחימוץ, הפכת את המנחה להיות חמץ, בזמן שכידוע רוב רובם של המנחות חייבים להיות מצה, לשמור אותם מחימוץ, כמו שראינו בסוגיה בדף הקודם. אמר רב פאפה, אף א לוקה שתיים, אחת על עריכתה ואחת על אפייתה. עכשיו רשי, אף א לוקה שתיים, רשי כותב, תאפייה גמר עריכה אי. נחזור לגמרא, והאמרת, אבל למדנו בשיעור הקודם מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה יחידי וחייבים עליה בפני עצמה, ומשם למדנו לשאר מעשים שעל כל מעשה יחידי חייבים בפני עצמו. אז אם כן, מה פירוש דבריו של רב פאפה שבאפייה לוקה שתיים? לא קשה. הא דעריך הוא ואפה הוא, הא דעריך חברי ויעיב לי ואפה. שוב פעם נעזר ברשי, ערך הוא ויפה הוא לא מחייב תרתי האפייה. אם הוא ערך, הוא סידר את צורת המנחה, המאפה, ואז הוא גם אפה, הוא הכניס אותו לתנור, כמובן הכל בחימוץ, אז במצב כזה על האפייה הוא לא יהיה חייב שתיים. רשי ממשיך, ערך חברי ואפה הוא מחייב חברי חדה על עריכת המאפה, המנחה בחימוץ, ואיהו תרתי אפייה ועריכה דמגמר גמרה. במאפייה זה גמר העריכה, כמו שאמרנו מקודם. ואף אגב דחייב חברי העריכה הוא חייב נמי עלה, כדמר נמי לקמן, להביא מחמץ אחר מחמץ, למרות שכבר חיוו מישהו פה בשרשרת ההכנה על העריכה, זה לא סותר את האפשרות שגם מישהו בהמשך יהיה חייב גם כן על העריכה בחימוץ. נחזור לגמרא, תנו רבנן, אנחנו עומדים לקרוא מקור, ללמוד מקור בעניין איסור הטלת מום בבחור, והדוגמה יהיה בהקזת דם, וליתר דיוק אנחנו נידון בהטלת מום במה שכבר בעל מום. זה יופיע בהמשך הגמרא. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דעות בהקזת דם בבחור. יש לזכור שקיים איסור עשיית מום בקודשים, ובחור בהמה דוגמה לקודשים. הגמרא, תנו רבנן, בבחור שחזו דם, זה מצב שהבחור, הבהמה חולה, בחולי כזה, אז הפרוצדורה להשיג רפואה זה על ידי הקזה דם. אז יש כאן מספר שיטות תנאים. אחד, מקיזים אותו את הדם במקום שאין עושים בו מום. זה ברוב הגוף, רוב הגוף שעושים חתך כדי להוציא דם, הוא מתרפא ולא נשאר שום, נגיד, לא נשאר שום סימן שיכול להיות מום. ואין מקיזים את הדם במקום שעושים בו מום, דברי רבי מאיר. אבל יש מקומות כמו באוזן או בעין שהקזה שם יוצר מום. וחכמים אומרים, יקיז אף במקום שעושים בו מום, ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. בואו נקדים שכשיש בחור, בזמן בית המקדש היו מביאים אותו כקורבן, אבל אם נוצר בבחור מום, בואו נגיד, אם נוצר מאליו מום, אז לא מביאים אותו כקורבן, כמובן, הוא בעל מום, בעל מום פסוק כקורבן, אבל מה כן עושים איתו? שוחטים אותו מחוץ לבית המקדש, ואפשר לאכול את הבשר. קראנו עכשיו שיטת החכמים שמתירים עשיית הקזה גם במקום רגיש, אבל מה? לא להסתמך על אותו מום כהתר לשחוט אותו בחוץ, מחוץ לבית המקדש. ורש"י מוסיף פה שלא ישחוט על אותו מום עד שיהיה בו מום מעצמו. זה בכל אינו נאכל בחוץ עד שיהיה בו מום. אז יש כאן מצד אחד היתר להקיז את הדם, וזה לא נחשב איסור של הטלת מום, שאמרנו מקודם שיש איסור כזה לא להטיל מום בקודשים, ובכל אופן אי אפשר לסמוך על ההקזה הזאת שבעקבתו יהיה מום, לשחוט את הבחור מחוץ לבית המקדש. צריכים להמתין עד שיווצר מום אחר. שיטה שלישית, רבי שמעון אומר, אנחנו עוברים לעמוד ב', אף נשחט על אותו מום. הוא מקל מהחכמים, וזה הסמך השיטה הידועה של רבי שמעון. בדרך כלל מצטטים אותו בקשר להלכות שבת, אבל יש לו שיטה כללי שדבר שאין מתכוון מותר, ופה הוא לא התכוון להטיל בו מום, לא התכוון להטיל מום כדי לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. ולכן אם הוא הקיז את הדם ונוצר מום, מאחר שכוונתו לא היה לשם שחיטת הבחור הזה בחוץ, הוא יכול להסתמך עליו לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. רבי יהודה אומר, הוא מאוד מחמיר פה, והוא אומר אפילו מת, אם לא מקיזים את הבחור הזה, אין מקיזים לו. רשי בשורה ראשונה, אפילו מת, אם לא יקיזנו, אין מקיזים, לא. בפרק עמד הפסחים, מפורש תימד רבי יהודה, מתוך שאדם בהול על ממונו. כאן זה ממון הכהן, הרי הבכון ניתן לכהן, והוא רואה שהבהמה שלו, הבכון הולך למות, הוא בהול על ממונו, אישרית למקום שאין עושים בו מום, אם נותנים לו אפשרות כזאת, כן, להקיז מקום שאין עושים בו מום, עתי למבד במקום מום, אנחנו לא סומכים עליו, שהוא יתבלבל, והוא יעשה את ההקזה גם במקום שעושים בו מום, ובמקום מום, סביר לרב יהודה, כרבי מאיר, שראינו מקודם, ועשר. כעת, הגמרא ממשיכה עם נקודה, אנחנו סימנו נקודה ארוכה, אנחנו נראה בשורות הבאות סימונים נוספים, פס מקווקו, שזה בא מדגיש את הביטויים הקולמודים, וגם לא נחלקו אלא. הפס הכפול שאתם רואים, אנחנו מסבירים כל זה בשוליים, וכתבנו הם דוגמאות של פוגע בדבר שכבר נפגע. אנחנו ניסחנו את זה באופן כללי כדי לכלול תוך הכותרת הזאת כמה דוגמאות. מהם הדוגמאות? אז אנחנו מספרנו אותם בשוליים, מחמץ אחר מחמץ. ראינו את זה אצלנו בהכנת המנחה, אם הוא לש את המנחה באופן כזה שהוא נתן לו להיות חמץ, אז הוא עיסה כבר חמץ. מישהו בא אחר כך ועורך את המאפים, את המנחה, גם הוא חייב משום מחמץ. זה דוגמה של מחמץ אחר מחמץ, שגם השני חייב. יש עוד דוגמה, מסרס אחר מסרס. זה קשור לאיסור סירוס זכרים. אסור לגרום לכך שהזכר, אם מדובר בבהמה, באדם, אסור לגרום לכך שהוא יהיה מסורס. ואם למשל חותכים, יש בזכר, אצל איברי המין של הזכר, מה שאנחנו קוראים האשכים או ביצים, אם ויש צינור שם שמחבר את העבר הזה לשאר הגוף, אם חותכים את הצינור הזה, זה נקרא קורט. רק יוצרים חתך בצינור, זה כבר מסרס את הבעל חי. מה הדין אם מישהו אחר בא וממשיך ומנתק לגמרי את העבר הזה מהגוף, משאיר אותו נקרא לזה הסקית שבו הוא נמצא, אבל בפועל הביצה או האשך לגמרי מנותק בתוך הגוף. שוב פעם, יש שלב ראשון שהוא נקרא זה חטא חלקי, אבל בפועל זה מסרס את הבעל חי. בא אחר ומנתק אותו לגמרי. אותו שבא וניתק, מה הוא עשה? הוא ניתק את האשך בבעל חי שכבר מסורס, אבל הוא גם חייב. זה נקרא מסרס אחר מסרס. והדוגמה השלישית שנראה, מתיר מום בבעל מום, כגון הקזת דם במקום שיעשה מום. אנחנו צריכים להוסיף, הדוגמה שראינו בחור שאחזו דם, רש"י מסביר שאין לך מום גדול מזה, זה כבר בגדר בעל מום. הביטוי הזה נמצא ברש"י בשורה שנייה, בשורות הקצרות. בא האדם אחר כך, אחרי שיש לנו בחור שמוגדר כבעל מום, אותו בחור שחוזר דם, והוא עושה הקזת דם במקום רגיש, כמו בעין או באוזן, כמו שאמרנו מקודם. זה נקרא מתיר מום בבעל מום. אנחנו נפנה לגמרא ונסתמך על ההסבר המפורט שנתנו עכשיו לדוגמאות. הגמרא בשורה שנייה, סוף שורה שנייה, מראש העמוד, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. הכל מודיעים, ראינו מחלוקת תנאים בעניין החימוץ, בעניין הקזת הדם, אז היה מספר תנאים. אז הכל מודיעים במחמץ אחר מחמץ, אותו אדם שני שהוא חייב, דכתיב לא תעשה חמץ ולא תעפה חמץ. ומהפסוקים למדנו, הגמר פה מקצרת, אבל מהפסוקים למדנו שעל כל מעשה בנפרד, בין אם זה לישה, בין אם זה עריכה, בין אם זה ראינו כיתוף, בין אם זה אפייה, כל מי שעוסק במנחה שכבר התחמץ העיסה, הוא חייב על כל פעולה. רש"י בשורה רביעית מראש העמוד, הכל מודים, אף אגב דפליגי, למרות שמראינו מחלוקת במתיר מום אחר מום, כגון אחד אחזו דם, אין לך מום גדול מזה, שרי ימות. אפילו אחי מודים במחמץ אחר מחמץ במנחות, כלומר כל המסעין בחימוץ, כגון עורך אחר הלש ואופה אחר עורך, כולן חייבים. נמשיך בגמרא, מה עוד הכל נודעים בו? במסרס אחר מסרס, שהוא חייב. תכתיב בתורה, הפסוק שקשור לעניין הזה, כתוב ומעוך וחטות ונתוק וחרות. אלו הם שלבים או דרגות שונות של סירוס בהמה. אם על קורית הוא חייב, הדוגמה האחרונה שבפסוק וחרות, אם על זה הוא חייב, אמרנו זה עשיית חטח אבל לא ניתוק גמור, אם על זה חייב, על נותק לא כל שכן, אם בא אדם אחר לבהמה אחרת שלא נגעו בו בכלל והוא מנתק לגמרי, אז ודאי זה חייב. אם רואים שיש חיוב על מי שרק קורית, רק חותך במקצת, חייב על בהמה אחרת, מי שבא ומנתק לגמרי בבהמה בבהמה בריא, ודאי שהוא יהיה חייב. אז למה התורה מפרטת ונתוק וחרות? אלא הכוונה של התורה פה זה להביא נותק אחר קורית שהוא חייב. בבהמה אחת בן אדם אחד התחיל את הסירוס ובן אדם השני פשוט גומר, גם הבן אדם השני חייב למרות שהוא עושה פעולה על בהמה שכבר מסורס. לא נחלקו, אלא התנאים חלקו רק איפה שחלקו, כלומר רק בעניין הכזאת הדם בבהמה שאחזו דם. לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום. ואני מדגיש עוד פעם, אנחנו מדברים בברייתא, בהמה שאחזו דם הוא כבר בעל מום מתוקף היותו נאחז דם. ובכל זאת ראינו מחלוקת תנאים אם ניתן להקיז דם במקום רגיש. אז רבי מאיר סבר על פי הפסוק כל מום לא יהיה בו, זה לרבות גם בהמה שכבר בעל מום. אז לכן רבי מאיר הוא אמר אין מקיצים את הדם במקום שעושים בו מום, למרות שמדובר בבהמה שכבר בגדר בעל מום. ורבנן סברי, הרבנן שהתירו, הם אמרו יקיס אף במקום שעושים בו מום. שוב פעם, למרות שקיים איסור הטלת מום בקודשים, פה מדובר בבעל מום כבר, אז הם אומרים מותר. אז מה הבסיס שלהם? אז הגמרא מסבירה, ורבנן סברי תמים יהיה לרצון, כלומר רק בתמימים אסור להטיל מום. וגם כרגיל הגמרא שואלת מה כל אחד עושה ועונה למקורות השני. ורבי מאיר נמי אקטיב תמים יהיה לרצון, כלומר משמע שרק בתמימים אסור ולא בבהמת בעל מום כמו בחור שאחוז אדם. למה רבי מאיר מחמיר? הגמרא עונה, ההוא למותי בעל מום מעיקרה. רק נשים לב לסימון הזה, ההרגש, סימון ההרגש, זה מהווה שלבים בהסבר רבי מאיר בעניין הפסוק תמים יהיה לרצון. אז הגמרא עונה, ההוא למותי בעל מום מעיקרה, שאם בהמה בכור נולד כבעל מום, אז זה מה שהתורה אומרת הוא פסול מבחינת תמים יהיה לרצון. ובהמה כזה שהוא בעל מום, שהוא נולד בעל מום, בזה אין איסור הטלת מום. אבל הבחור שאחזו דם זה לא בחור, זה לא היה בעל מום מעיקרה, הוא נוצר המצב שלו עם הזמן. אבל הגמרא שואלת, מה אני צריך פסוק למעט בעל מום מעיקרה מאיסור הטלת מום? בעל מום מעיקרה דיקלה בעלמה הוא, לא צריך פסוק למעט, דיקלה זה ביטוי, זה כמו עץ בעלמה. רש"י אומר זה לא קדוש, ומאי יצריך למישרי להטיל בו מום, זה כל כך פשוט שמותר. אלא, אז לפי רבי מאיר, מה הוא עושה עם הפסוק תמים יהיה לרצון? למעוטי פסולי המוקדשים לאחר פדיונם, שמותר להטיל בהם מום. מה זה? פסולי המוקדשים הם בהמות שהיו קודש, נוצר בהם מום, פדו אותם, ובכך מותר לשחוט ולאכול אותם כל אחד במקומו, ולפני שחיטתם מותר להטיל בו מום. זה מה שהפסוק בא למעט, כי תמים יהיה לרצון, על תמים אסור להטיל בו מום, אבל לא פסולי המוקדשים לאחר פדיונם. עכשיו, מה היה באמת צורך לפסוק לזה? כן, סלקה דייתך אמינא, בלי הפסוק והלימוד הזה הייתי חושב, הואיל ועשירי בגיזה ועבודה, פסולי המוקדשים, נכון, הם פסולים לקורבן, אבל יש עדיין הגבלות. גם אם תפדה אותם, פודר את קדושתם, עדיין קיים איסור לגזוז אותם ולעבוד איתם, עבודות השדה למשל. אז מאחר שיש הגבלות, במומם נעמי ליצרי, אולי היה מקום, היה מקום לחשוב שגם להטיל בהם מום יהיה אסור. כמה שמלן, מאחר שנפדו, מותר להטיל בהם מום. זה מה שנלמד מהפסוק, תמים יהיה לרצון, לפי רבי מאיר. שואלת הגמרא עכשיו, פונה לרבנן, ורבנן נמי, רבנן, שהתירו הטלת מום בבעל מום, מה עם הפסוק הכתיב, כל מום לא יהיה בו? תשובה, ההוא מבאי אלי לחידתניה. הרבנן לא אוסרים בגלל הפסוק הזה, כל מום לא יהיה בו, כי הם משתמשים בו ללימוד אחר. הברייתא אומרת, וכל מום לא יהיה בו, אין לי אלא שלא ייתן בו מום. כאילו בפועל, באופן פעיל, להטיל בו מום, זה מה שאסור. מניין שלא יגרום לו על ידי אחרים, שלא יניח בצק או דבלה על גבי האוזן, כדי שיבוא הכלב ידלנו, והוא ינשוך וישאר שם צלקת ומום, בהמה חסרת אוזן, אז ודאי זה בעל מום. מניין שלא לגרום לכך על ידי הפטנט הזה, תמוד לומר כל מום. אחד מום, אחד כל מום. לא רק שאתה מטיל את המום, אבל גם אם אתה גורם לכך שיבצר מום, גם זה אסור. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים. הנושא, הניח שעור על גבי עיסה של מנחה. השעור הוא גורם, כמו אצלנו, שמרים. השעור זה עיסה מאוד מחומצת שגורמת לעיסות אחרות להתחמץ. אז הוא הניח שעור על מנחה ונתחמצה מעליה. חייב עליה. חייב על של איסור חימוץ המנחה. הגמרא מקשרת דין זה לצולה, בשר צולה, בשבת. הגמרא, אמר רבי עמי, הניח שעור על גבי עיסה של מנחה, והלך וישב לו, ונתחמצה מאליה. עם הזמן, עם כעבור דקות מסוימות, מספר דקות מסוימות, הוא הופך להיות חמץ. חייב עלי כמעשה שבת. כלומר, בהנחה באלמה, הוא חייב כמעשה שבת. מה הכוונה כמעשה שבת? רש"י אומר בשורה האחרונה בקצרות, כמעשה שבת, כי איכי תמחייב מניח בשר על גחלים בשבת ונצלה מאליו, חייב. אז הבח מוסיף פה, הוא הדין הכנה מחייב. גמרא מקשה, ומעשה שבת כי היגבנה מי מחייב? והאמר רבה בר בר חנה. הגמרא ממשיכה לדף נון זיין. אמר רבי יוחנן, הניח בשר על גבי גחלים, היפך בו, הוא הפך את הבשר, חייב, לא היפך בו, פטור. אז רואים כאן שהנחה באלמה בקשר למעשה שבת לא חייב. ואמרת מקודם בהנחת סור על גבי שר כן חייב כמו מעשה שבת, אבל לא רואים את זה. אמר רבה, מהי חייב נמי דקמר? מה פירוש חייב אצל חימוץ, שאמרנו שחייב בהנחה באמה? הוא חייב בהנחה באמה כמעשה צני של שבת, כמו מי שמניח את הבשר על האש והופך אותו. כלומר בחימוץ באמת בהנחה באמה חייב, כמו מי שהניח וגם הופך בצליעה. אפשר לראות רשי, רשי פשוט לא במקום, הוא נמצא בסוף העמוד הקודם למטה, שתי שורות מהסוף, נקרא ביחד. כמעשה צלי בשבת, כלומר, הכה חייב בעניין החימוץ בהנחה באלמה. כי איך היא תמחייב בשבת אם היה עושה בו מעשה צלי גמור, שיפך בו. תהתם, איקה לפלוגי, בשבת, בצליעה, יש מקום לחלק בין הפך ללא הפך, כגון בחיי גבנה. כי למפרש לקמן, הגמרא תפרש, תסביר את זה בהמשך. בהמשך. דהי לא הפך, אבי בשיר מצד אחד. אם הוא לא היה מתערב והופך אותו, נגיד האש לא היה חזק מאוד, או הבשר היה מאוד עבה, והצליעה הייתה תופסת רק מצד אחד. אבל גבי חימוץ, לקה לפלוגי. אין מקום לחלק בעניין חימוץ. נחזור לגמרא, גופה. אמר רבא בר בר חנה מרבי יוחנן, הניח בשר גבי גחלים, היפך בו חייב, לא היפך בו פטור. איך ידעם? צריכים לברר מה המציאות פה, למה החילוק הזה, מה הם התנאים, הנסיבות. ואנחנו פה משתמשים בפס כפול, תראו גם פה וגם בהמשך, זה שלבי בירור למה שהזכרנו בעניין הצליעה, מתי חייב. היכי דמי, אין לימה, הגמרא ממשיכה, אין לימה דאי לא היפך בלא בשיל. הוא בן אדם הניח בשר גבי גחלים, לא היה הופך בו, לא היה מתבשל, לא היה ניצלה, פשיטה, פשוט שהוא פטור. אלא דאי לא מהפך בי נמי עבד בשיל, בהנחה באלמה, אם זה היה מספיק לבשר להתבשל, המי לא מחייב. למה אמרת שאם לא ייפך הוא פטור? לא צריכה. המקרה שלנו, של הדין של רבא בר חנה שעשה, אמרת החילוק הזה, תהי לא ייפך בי אבל בשיל מצד אחד כמחר בן דרוסאי. מחר בן דרוסאי לפי רשי זה שליש בישול. מה היה קורה בלי התערבותו? רק צד אחד שבשר היה מגיע לשליש בישול. וכי מהפך בי בשיל משני צדדים כמאחר בן דרוסאי. זה ביטוי, מאחר בן דרוסאי, אין צורך להיכנס לזה, זה רק ביטוי שומר על, על, על צליעה חלקית. אז אם הוא היה מהפך, היה מתבשל, ניצלה משני צדדים רק ברמה כזאת שמאחר בן דרוסאי. וכמה שמלן, מה שלמדנו מקודם, לא ייפך בו פטור, דחום מצד אחד כמאחר בן דרוסאי, לא כלום הוא. זה החידוש. שלמרות שנגרם רמה מסוימת של צליעה, אבל רק שליש, ורק בצד אחד, זה לא מספיק כדי לחייב את הבן אדם על מלאכת שבת. אמר רבה, נשים לב ש... יש לנו מספור וגם הסבר בשוליים, מספר רומי 1 ואחר כך 2. שני לשונות ברבה, אנחנו קוראים מהשוליים, שני לשונות ברבה שאמר דאם נצלה בו כגורגרת, זה שיעור, נצלה בו כגורגרת חייב. נצלה בו כוונה צליעה גמורה. אם בשיעור, כגורגרת זה שיעור, צליעה גמורה, בניגוד למאחר בן דרוסאי, הוא היה חייב. הגמרא תברר האם שיעור זה דווקא במקום אחד, כאילו רצף של שיעור גוגרת במקום אחד, או אפילו בשתיים שלושה מקומות. זאת אומרת, שליש כגורד פה ועוד שליש כגורד בהמשך, לא מרוכז במקום אחד, אבל אם תצרף את הנקודות תגיע לשיעור גוגרת צליעה גמורה. הגמרא אמר רבה, ואם נצלה בו צליעה גמורה, צריך להוסיף בהבנה, כגוגרת, כשיעור גוגרת במקום אחד, גם אם הוא גם בלי, גם אם הוא לא היפך בו, חייב. אמר לרבינה, רבינה מקשה, לרב אשי, רבינה מעלה קושיה, במקום אחד אין, בשניים או שלושה מקומות לא, והתנן, הקודח כלשהו, חייב. קח כלי שיוצר חורים, מקדחה, וכאן כתוב הקודח כלשהו חייב. היחידמי. אילמה, שוב פעם תשימו לב על הפס הכפול והשלבים לברר על מה מדובר. אילמה במקום אחד כלשהו למאי חזי, כדי לעבור על מלאכת שבת צריך לעשות משהו שיש לזה משמעות, חור כלשהו למאי חזי, על זה אין לו שימוש, זה לא היה חייב על זה, אלא לב בשניים או שלושה מקומות דחזו לצירוף. רשי מסביר למעלה, רשי אומר דחזו לצירוף, כמו שעושים נגרים, כשצריכים לחור אחד קודחים שלושה קטנים זה בצד זה ומחברים אותן. אז החורים האלו יש להם משמעות, מאחר שעשית מספיק חורים קטנים זה בצד זה ליצור חור בעל משמעות. אז רואים שבניין, נגיד מלאכת שבת, שניים שלושה מקומות מצטרפים לחייב. וליעל אנחנו דייקנו שמדבריו של רבה, שאם נצלה בו כעוגרת במקום אחד חייב, אבל בשניים שלושה מקומות לא. וכאן רואים ממלאכת קודח כן חייב על שניים שלושה מקומות, לא לעולם במקום אחד. מה שכתוב פה הקודח כלשהו חייב זה באמת במקום אחד, ואז שאלנו אבל אין לזה שום שימוש, אגמו לא, חור כלשהו יש בו שימוש, דחזו לככה דאקלידה. יש פירוש שזה מדובר ב יצירת מפתח, מפתח של פעם לפני רב בריח וכדומה. היה נגיד פס של עץ, והיו שמים בתוך הפס הזה של עץ מה שנקרא שיניים, חתיכות קטנות של עץ, תוכבים לתוך ה הפס הזה ליצור מפתח. אפשר, אני חושב כל אחד יכול לדמיין כזה דבר, והחורים שבו תוכבים את השיניים האלו היו חורים קטנטנים. אז הפירוש של המקור למעלה, קודח כלשהו חייב, זה באמת במקום אחד, ובמלאכה הזאת של קודח, אמנם זה לא שם של אב מלאכה, אבל הוא אסור בשבת. כל תיקון כלי, יצירת כלי, הוא שייך למכה בפטיש למשל בהלכות שבת, גם על כל שהוא חייב. אבל זה נכון לקודח, אבל בעניין צליעה עדיין נשאר דבריו של רבה, שאם השיעור קובר במקום אחד חייב, אבל נקודות קטנות שיכולים להצטרף לשיעור קוגרת לא חייב. ואיקה דאמרי, אמר רבא, אפילו בשניים ושלושה מקומות, בניין הצליעה הוא חייב. אמר לרבינה לרבשי, אף הנענה מתנינה, הקודח כלשהו הוא חייב. היחידמי, אילם במקום אחד, כלשהו דמי חזי, אל עליו בשניים ושלושה מקומות חזי לצירוף. אז רואים ששניים ושלושה מקומות מצטרפים, אז גם כמו שרב אומר בו בלשנה אחרינה, אבל בעיקה דיאמרי, שניים ושלושה מקומות של צליעה מצטרפים לשיעור גוגל וחייב. לא, אין סיוע מהמקרה של קודח. לעולם בעניין הקודח במקום אחד. ואז שאלנו, אז מה כלשהו במקום אחד, למה זה ראוי? תשובה, דחזו לקחה דק לידה, כמו שהסברנו מקודם ביצירת אותו מפתח. עד כאן שיעורנו להיום.